זה נמצא את השלמות, את החיים, את העוצמה, כן, ככה אנחנו חושבים, ואז הרבה מנסים לחפש את ההגדרות הפרטיות שלנו. ובזה אנחנו טועים, כי ההגדרות הפרטיות הן קטנות עלינו. ההפך, אנחנו יודעים שהכל קטן, הכל אווילי לעומת המטרה הזאת. אנחנו יודעים שהמטרה והאמת היא הרבה יותר גדולה, ואנחנו מחוברים אליה. ומתוך שאנחנו מחוברים ומקושרים אליה, אנחנו יודעים להעריך כמה חשוב וכמה טוב וכמה נחמד וכמה נעים כל פרט ופרט של הבאה חיובית שמתבררת בקרבנו. ולכן אנחנו מלאים בנעימות וסימפתיה מתוך ההכרה שגם הדברים המכונים קטנים הם בעצם גדולים. הם שייכים ליצירה גדולה, הם מביאים הבאה, הם מובעים משייכות למרחב גדול. ולכן אנחנו לומדים להעריך אותה ולחבר אותה ולדעת את ערכם ולדעת כמה טוב לחיות בעולם הזה. וגם הטוב כל יצירה ליצירה חיובית. ואנחנו גם יודעים כמה עדיין יש קטנות בעולם. וזה אפשר שחוב חדש יהיה רציון, כנראה זה לא לוקח עד יום יומיים. אבל אנחנו לא נבלים מכל החושך, כי אנחנו יודעים שזה כמו חלק חשוב, שאנחנו בכל ביטוי וביטוי חיובי שלנו מנסים להעיר ולקשר, לתת מהחדר חשוב, ולהתקשר אל מרחב החיים הכללי. וכך אנחנו מנסים להבין את המציאות ולהעריך אותה, ולהאיר עליה אור של השכלה חדשה לגמרי, דעת חדשה, לקשר את המציאות למרחב חדש, להכרה חדשה, שעל ידה אנחנו מאירים את המציאות. לכן ענווה, לפי ההבנה הזאת, זה בעצם שייך אל העולם הכי אקטיבי, אל המרחב הכי גדול. רק מי ששייך אל המרחב יכול להיות ענב. רק מי שמכיר את האקטיביזם ואת גודל המציאות שיש בעולם הכללי, ואיך מי מכיר יכול להיות ענב. כי אם הוא לא מכיר את זה, אז הענווה בעצם קורית ממך לא להיות מציאותי. אם אתה לא מכיר את המציאות שנוצרת בקרבך מהשייכות אל העולם המרחבי, ואיך זה נותן לך מציאות הרבה יותר אמיתית בכל פרט ופרט, מתוך דווקא שייכות על המרחב, אז אם אני לא מבין את זה, איך אני יכול להיות ענב? הרי הענבה היא דורשת ממני, עם חוק המציאות, אני יכול להיות אולי בודיסט, בודישטי, כן? או משהו כזה. אבל אדם נורמלי לא יכול להיות ענב. איך אני יכול להיות ענב? זה נגד המציאות. ההבנה הזאת של הגדרת המציאות באופן חדש לגמרי, וימי אלה מתוך זה הכרה, את המציאות שלי מתוך זה, והכרה מה נוצרתי מתוך ההכרה הכללית הזאת, זה יכול להיות באמת דבר שיוצר באדם את תכונת הענווה בצורה החיובית והמאירה והאקטיבית שלו. וזה באמת שייך לתכונה חדשה לגמרי שהיא התכונה של עם ישראל. שזה תכונות שיווצרו בעולם אנשים כאלה, עם כזה, שהטבע הנפשי שלו שייך אל המרחב האידיאלי הכללי הזה, והוא באמת יכול להיות ענב בעצם. הוא יכול להיות ענב בעצם, לא ענב במקרה, לא ענבה פסימית, לא ענבה של נגדיות, אלא ענבה שהיא כל כולה ענבה של שייכות אל המרחב הכללי, ומתוך כך הכרת הערך של כל הופעה והופעה מתוך המרחב הזה שמופיע בנו, מתוך המרחב כולו ומתוך הביטוי המוחד שזה מופיע בנו. תוך כל אחד מאיתנו. אז זה יסוד הענווה במובן הישראלי, במובן של מובן התכונה הישראלית של הקרבנו. זה מובן טוב שם. נמצא. שיהיה. יש הרבה 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 מאוד להעמיק. הרבה מאוד. אני מתרגל את זה. מאוד מאוד. שרצינו להשיג לפי הדברים שאמרנו שבעצם כדי להגיע למידת הענווה כפי שאומר הרמב"ן צריך באמת ש התכונה הנפשית של האדם תהיה כזאת שיש לו שמחה וסיפוק וטוב לו בשאיפות המוסריות שלו, במטרות המוסריות, שטוב לו בזה באמת. זאת אומרת שמבחינה נפשית הוא באמת שייך בעולם אידיאלי יותר. כי אם לא טוב לו בזה, אם לא טוב לו העולם האידיאלי והאמיתי מצד עצמו, אז ממילא גם מידת הענווה לא תהיה טובה. כי מידת הענווה באופן פשוט מחייבת אותו להתרחק מהרצון לעשות דברים בשביל הבלטת האישיות העצמית שלו. אז אם האדם הזה, אם האדם באמת מחובר ומקושר באישיותו לשאיפות יותר גדולות, למרחב יותר גדול, וזה ממלא את ליבו וזה מהווה את תכונת החיים שלו, ממילא המדרגה של הענווה תהיה מדרגה נורמלית בשבילו, טבעית, בריאה, שיכולה לתת לו חיים, לתת לו עוז, כמו שכתוב, העוז והענווה לחר עולמים. כי הענווה של חר עולמים, הענווה האמיתית, היא בעצם הכניסה את האדם למרחב של מחשבה הרבה יותר טובה, הרבה יותר בעלת עוצמה אמיתית ועצמית, לא מצד הדלקת הפרטיות והאישיות הפרטית שלי בתוך הדבר. אבל בשביל זה באמת צריך שאדם יהיה ברך, יהיה מוכן להיכנס למרחב יותר גדול ולהבין אותו ולשמוח בו. כי אם הוא לא מוכשר בטבעיותו להיכנס למרחב הזה, יוצא שכשאתה אומר לו להיות ענב, אתה גוזר ממנו את עצם אישיותו. הענבה זה גזלת האישיות של האדם. אנטיתזה לעצם השאיפה שלו, לעצם החיים שלו. באופן פשוט, אם הוא לא שייך למרחב יותר גדול וזה לא ממלא את קרבו, אם הוא לא שייך למרחב יותר גדול וזה לא ממלא את קרביו, אז מה עכשיו יהיה החיים שלו אם הוא יהיה ענב? מה יהיה טוב בחיים? מה יהיו חייו? מה תהיה אישיותו? מה ימלא אותו? לכן הענווה בעצם יסודה, הדרישה של הענווה, השמחה שבענווה, יכולה להיות רק למי שטבעי לו להשתייך במרחב אידיאלי יותר וגדול יותר, למי שהענווה גורמת אצלו לשחרור, לחופש, לפריצת הצמצום הפרטי והאגואיסטי שלו, והגאוותני שלו. זה מה שהזכרנו בפעם הקודמת, שלכן הענווה זה תכונה של עם ישראל. בעצם זה חידוש גדול בעולם שיש ענווה. ענווה זה יצירה מיוחדת, תכונה אלוקית, חידוש גדול מאוד שבכלל אפשר להיות ענבים. כי אם לא היה לנו תכונה אלוקית, אם לא היינו שייכים למרחב אלוקי, אם התכונה אלוקית הייתה מאירה בקרבנו, אז להיות ענב זה היה לחמוס מאיתנו את הטבע הכי בריא, הכי נורמלי והכי פשוט שלנו. אבל אם באמת אנחנו כן שייכים למרחב אמיתי וכן שמחים בעולם אידיאלי ושמחים בו באמת מצד עצמו, וזה טוב לנו להיות שייכים אליו, והשמחה שלנו אמיתית זה להשתייך אליו, זה השמחה שלנו, להשתייך אליו, לנהוג ממנו, לחיות אותו, להביע אותו, אז הענווה זה השחרור הכי גדול של רוח האדם. פשוט יציאה מעבדות לחירות, מאפלה לאורה, שיבוא לגאולה. בגלל שהגאווה, אני אדחגיס את השעבוד, הטיפשות הכי גדולה של האדם. כי הגאווה מכניסה את האדם למצרי הפרטיות, כל מה שהוא עושה, עושה מתוך הפרטיות שלו, משל הפרטיות שלו. על ידי זה הוא עושה דברים גדולים בשביל דברים קטנים. אם אדם יכול לקרוא פעולות גדולות ונצורות, וכל מטרתו היא האישיות הפרטית שלו, הגאווה הפרטית שלו, כשהרב מביא את זה למוסר הזיכה, הוא מביא שם משל לאדם שבאסטרולוג, בהצטגננות שלו, ראה שעוד מעט הולך להיות שיטפון, הציל עיר שלמה, גילים שהוא היה יכול לראות שהולכים להציז את מגדל התאומים. כן. עובד בהצטגננות. היה יכול למנוע את זה נניח, כן? מנע מעיר שלמה שיטפון, ואחרי זה מה ששימח אותו זה שהוא קיבל בשביל זה כמה זוגים. זאת הייתה השמחה שלו, כבן צלש. זה אדם הזה מהרב, הוא אדם רדוד. עם כל משומח בעצם עובדה שיצלת עיר שלמה, מה אתה שמח שקיבלת צלש, שקיבלת פרס כספי ניכר של כמה מאות אלפי דולרים. זה קטן מאוד, רדוד מאוד, מצומק מאוד, לעומת גודל הדבר האמיתי מצד עצמו שיצלת עיר שלמה, שאין דבר יותר יקר מזה. זה בעצם מה שעושה לנו הגאווה כל הזמן. הגאווה, פירוש הדבר, נשאר בתחום העולם הפרטי שלי. מה אני עשיתי? מה אני יצרתי? האני שלי במובן יותר, מה זה תורם לי? איך בא לי בביטוי? איך בא לי בביטוי היצירה שלי, האישיות שלי, הפרטיות שלי? ולכן הגאווה זה בצוהר גדול מאוד לאדם. אבל קשה מאוד להשתחרר. למה? כי כדי להשתחרר צריך אלטרנטיבה. צריך מרחב אחר. זה לא שאתה בוא תגיד, הגאווה זה לא טוב. נו, אז מה כן טוב? אז מה כן? ולא זה, אז מה כן? צריך אלטרנטיבה. כל זמן שאנחנו מצויים בעולם של הרגשות שלנו, התכונות שלנו, תכונות לפי העולם, לפי מעמדו עכשווי, לפי המבנה הפרטי המצומצם שלו, אז באמת אין לנו אלטרנטיבה. אז גם אם נגיד שגאווה זה לא טוב, אנחנו עוד לא מוצאים את המקן טוב. אנחנו לא מוצאים את החיוב שבאלטרנטיבה. אז מה כן ייתן לנו חיים? מה כן ימלא את ליבנו? מה כן ימלא את אותה שאיפה לשלמות שתמונה בנו? עכשיו אנחנו חוזרים מילה עוד הפעם. אותה שאיפה שאני רוצה להרגיש שלם, אז איך אני ארגיש שלם אם זה לא אני עשיתי, אם לא אני אומר, אם לא אני יודע, אם לא אני חזק, אם לא אני גאון, אם לא אני חכם, אם לא אני צדיק? אז איך אני ארגיש שלם? אבל אם באמת מלכתחילה נרצה מתוך הנחה שהעולם השלם מצוי במקורו האלוקי, ובאמת שם יש אידיאל שלם, אידיאל טהור, אצילי, בעל ערך עצמי, בעל תוכן עצמי. וכל השלמות שלי היא ביכולת היניקה שלי, והקשר שלי לאותו עולם אידיאלי. ואני לא רוצה להיות שלם כמו הקדוש ברוך הוא, ואני הלך להתחרות בקדוש ברוך הוא. הכותב של בורות הקודש, הרבה אנשים רוצים להתחרות, אחת הבורות הגדולות שלנו זה הקנאה שלנו בקדוש ברוך הוא. רוצה להתחרות איתו. אני לא רוצה להתחרות בקדוש ברוך הוא. אלא אני...
מה קורה?
אדם, במפיר של הקדוש ברוך הוא יהיה יוצר ועושה, וזה אני רוצה להיות. כן? למה הקדוש ברוך הוא גוזל ממני את הרגשה של הקוריות, ואני בעל הבית? אם האדם מבין שכל עניינו של השלמות זה עולם שלם, עולם אידיאלי, וגם זה שהקדוש ברוך הוא שלם זה גם משהו פרטי של הקדוש ברוך הוא. כל שאתה מוצא במותו אתה מוצא בתמותו, זה לא שהקדוש ברוך הוא יש עניין להגיד הקדוש ברוך הוא שלם, יש עניין להגיד את זה בגלל שזה מבטא את המוסריות הכי טהורה, והשלמות האלוקית זה בטהרה, במוסריות הכי אידיאלית והכי טהורה, שזה הקדוש ברוך הוא שלם. שיש מקור כזה שהוא באמת כל כולו אך ורק אצילי וטהור, מקור האצילות והטהר. אם זה העולם שלנו, אז יוצא, אם זה העולם שלנו, אז יוצא שאדם באמת יכול להיות ענב בשמחה. אז זו מהפכה עצומה. הענבה זאת מהפכה, צריך לדעת את זה. לב מלדזות אותי, להיות ענב. הענבה זאת מהפכה אדירה מאוד בחיים. מהפכה קשה. מהפכה שדורשת מאדם הרבה התמודדות. אף אחד לא יכול להגיד שזה קל, הדבר הזה. המציאות כולה שלנו לוחמת בדבר הזה. כל העולם הקשה פשוט הוא עולם שלוחם בתכונת הענווה. זה העולם הפשוט שלנו, שבו כל אחד מאיתנו עומד כיצור בפני עצמו, לא נותן לנו סיבה להיות ענב. אין שום סיבה להיות ענב באמת. ורק הבנה שיש באמת שאיפה מרכזית, אמיתית, בעלת ערך, שהיא באמת דבר בעל ערך עצמי, והיא כל מהותו של האדם, בחיבור אליה אנחנו נאדם, ובלי החיבור אליה אנחנו לא שווים כלום. אנחנו חמירים, חמורים, כן? ההבנה הזאת היא מה שנוסחת באדם את היכולת שלנו. לכן צריך להבין למה דווקא עם ישראל יכולים להיות ענבים. להיות ענבים באמת, לחיות את החיים מתוך ענבה, ושזה ייתן את המרץ ואת העוז ואת הגבורה, זאת מדרגה שלמה, זאת מהפכה שלמה. ורק עם כזה, שיסוד כל חייו מתחיל מהכרה של אידאל כללי ששורה במציאות, שאותו הוא בא להביע, ואליו הוא מקושר, ואין את תכונת הנפש שלו. כן, רק עם שרואה את העולם מתוך אור כזה, הוא יכול לשאוב קרמי אור מהאור הזה, להביע אותם, לראות בזה את כל הרבייתו ואת כל מרצו ואת כל תכונתו. אבל מי שלא שייך לזה, מי שלא שייך לאור הכללי הזה, להבנה החלשה הזאת, ועם שאין לו תכונת נפש כזאת, שביסודה כל כולה נובעת מהכרה משייכות לעולם כל כך אידיאלי ושלם, לעולם לא יוכל להיות ענבים. זה שאנחנו מדריכים לענבה, זה לא אומר שכל אחד מבין את הכל. כל אדם ישראל, כל אחד מבין את הכל. אלא מה אנחנו אומרים? כיוון שאנחנו יודעים שזו תכונת הנפש האמיתית של האדם ישראל. אז גם אם האדם לא יבין את הכל, ולא ידע את הכל, ולא יגיע להבנה אידיאלית המושלמת, זה עוד לא אומר שאי אפשר להדריך אותו לענבה. למה? כי בהדרכה לענבה, אפילו כן פעולות מעשיות של ענבה, כיוון שהוא מתאים לנו, אז אנחנו נעשה התעמלות לענבה, ונוציא אותה לפועל, ולאט לאט האדם באמת יתרגל לבטא את הביטויים היותר נפשיים האמיתיים האלה שלו. וכיוון שהענבה זה קודם כל עולם, זה קודם כל תכונת נפש שתמונה בנו, אנחנו לא צריכים להתחיל מההבנה השכלית תמיד, ולהגיד טוב, עד שלא הבנו את כל האידאל בשלמותו, אז זה סתם משחק שנהיה ענבים. זה לא מתאים לנו. לא, זה לא נכון. או תגיד, לא יכול להיות שהוא ענב למחס השיש הרבי, או שהוא ענב או שהוא לא, או שהוא שייך למדרגה הזאת או שהוא לא שייך. זה אנחנו אומרים לא ככה דברים. אלא כמו שבתורה אנחנו אומרים שאדם יעשות בתורה אפילו שלא לשמה. שאדם יעשות אפילו שלא לשמה. ועדים בענבה. למה אדם יעשות בתורה אפילו שלא לשמה? כי אנחנו אומרים, התורה מתאימה לנו בעצם. הצד האידיאלי שלה משפיע עלינו אפילו כשאתה לא רוצה, כי זה מתאים לך. אם אתה לא אדם רע, זה משפיע עליך. כך תכונת הענבה. גם אם אנחנו לא במצב כזה שאנחנו ענבים בעצם כמו משה רבנו, וגם אם יש לאדם עליות ומורדות רבות, אבל כל ניצוץ וניצוץ של המתנות, או בפועל או במחשבה, גורם לאדם לבטא את תכונת הנפש הנבטנית שלו, הבריאה שלו, וכך הבריאות הזאת יותר ויותר יוצאת אל הפועל, וכך הוא נהיה כזה יותר ויותר באמת. מתכוון שזה תכונת נפש, וזה לא רק הכרה שכלית, להפך, מי שאין לו תכונת נפש כזאת, הכרה שכלית לא תעזור לו. אבל אם יבואו גויים להיות ענבים, יש להניח שתהיה להם בעיה להיות ענבים באמת. כן? והענבה זו תכונה שישכת את תכונת הדפש שלנו. אצל אברהם אבינו, כל המקורה מקום לתחילתו, לוקח אברהם לעזרו, כתוב, אומרים עליו, אי ענב, אי חסיד. אז כתוב, אי ענב, אי חסיד. אמרו, ענב וחסיד, יש תכונה בכל התחילתו, אז הוא ענב וחסיד, מה הקשר? נכון, חיון. אבל יש מקום להאמין שזה הפירוש, שהוא קורא למקום לתחילתו, נוצר יחס בינו לבין הקדוש בכל ידי התפילה. זה מוציא לפועל את תכונת הענבה שבקרבו, שמוטבעת בו כבר מיסודו של אברהם. ולתכונה הזאת, האידיאלית הזאת יוצאת אל הפועל. יוצא שהענבה בעצם יסודה בשאיפה הכללית האידיאלית שתמונה בעם ישראל, ואינה תמונה בפרט בישראל, שכשזה יוצא לפועל, אז האדם הישראלי נמצא לפי תכונתו הבריאה, שהיא תכונת הענבה.
כאן זה נקרא מה קורה מפה?
קבועה מקום, שיש לו שייכות קבועה לקדוש ברוך הוא. בין השערים. בכל זאת, הרי מקום אמר, אפשר לעשות את זה עוד אפשר. בכל זאת, כך...